אנחנו בקטע של הרב דסלר שעוסק בבחירה, אין לו דף, אז יש פה דפים אני חושב, לא? אז תקחו. התחלנו את זה בפעם הקודמת, ובעצם הרב דסלר מתחיל מהשאלה, למה... למה בעצם אנחנו שופטים אחרת אדם שבוחר בטוב ואדם שבוחר ברע? בסך הכל כל אחד עושה את מה שהוא נהנה ממנו. אחד נהנה מטוב, אחד נהנה מרע. מה זה משנה? למה זאת סיבה לשפוט את האדם שנהנה מטוב יותר? הוא פשוט בנוי אחרת, הוא נהנה מטוב והשני נהנה מרע. אז לא אשמתו שהוא טוב ולא אשמתו של השני שהוא רע. כן, אז למה בכל זאת אנחנו מתייחסים לזה כאדם טוב מול אדם רע? אז הוא אומר, שאלה זו בנויה על הנחה מוטעת, והוא נותן הקדמה, שההקדמה עוסקת בשאלה מה זאת הנאה. והטענה הראשונה היא שהנאה זה רק השלמה של חיסרון. אני כרגע לא חוזר עוד פעם על כל ההערות וההסתייגויות והעמימות או האפשרות, כמה אפשרויות לפרשנות, אני מסכם את מה שהוא עצמו כותב. הנאה זה השלמת חיסרון, יש השלמת חיסרון גשמי ויש השלמת חיסרון רוחנית, בשני המקרים ההנאה היא תוצאה של של השלמת חיסרון, וכשה...
הנאה באה מהשלמת חיסרון, לא? הנאה
היא
השלמת חיסרון.
כן, הנאה באה מהשלמת חיסרון.
זה הטענה המוטעת.
מה?
זאת הטענה המוטעת.
מה?
שהנאה באה מהשלמת
חיסרון. לא יודע.
זה מה שהוא אומר שהוא
היה
מוטעת.
אה?
זה מה שהוא אומר,
שהיא אמרת. לא, תכף נראה, קודם כל לא, להפך, לא. הוא מקדים ואומר, הנאה זה רק השלמת חיסרון, הוא לא אומר זה מוטה.
זה השלמה או זה
בא מהשלמת חיסרון, כן. הנאה זה...
לא, הוא אומר...
זה כמו, בדיוק עכשיו ראיתי...
השאלה זה בדויה על הנחה מוטעת.
אה?
הוא אומר, אבל השאלה בדויה על הנחה מוטעת.
הנחה מוטעת, אבל לא ההנחה הזאת. הנחה הזאת זה ההנחה שהוא מציב פה.
לא.
זה ההנחה שהוא מניח כדבר ברור, זו לא ההנחה המוטעת שעליה הוא מדבר למעלה. כן, זה הזיהוי הזה בין ההנאה באה מהשלמת חיסרון לבין שההנאה היא עצמה השלמת חיסרון. זה מזכיר לי, בדיוק עכשיו עסקתי באיזושהי סוגיה בלוגיקה תלמודית כזה שמתקשרת להגדרה של פרגה על מספרים. פרגה מגדיר את המספר 3 כאוסף כל הקבוצות שיש להם 3 איברים. והאמת שאני כבר ככה הרבה זמן מכיר את ההגדרה הזאת ואני לא ממש מצליח להבין מה הוא רוצה. זאת אומרת, מספר זה מספר, ואוסף של קבוצות זה אוסף של קבוצות. איך אפשר להגדיר את המספר 3 כאוסף של קבוצות שלכולן יש 3 איברים? לא יודע, אני שואל יבנה, אני בטוח שיש שם איזה הסבר, הוא לא היה אידיוט פרגה. אבל גם כן, זה איזשהו סוג של בלבול שברור לי שהרבה אנשים משתמשים בו בלי להבין. מעניין אותי מה פרגה אמר, אני עכשיו בבירור, אבל זה עוד פעם איזשהו סוג של זיהוי בין שני דברים שהם, יש קשר ביניהם, אבל זה לא זה, אז זה מושגים שונים. אז גם פה אני יכול להגיד שהשלמת החיסרון מביאה להנאה, אבל זה לא אומר שהשלמת החיסרון היא עצמה הנאה, או שדיברנו בשנה שעברה על הקשר בין אור לבין שדה אלקטרומגנטי. אז השדה אלקטרומגנטי גורם לתחושת אור, אבל לא נכון לזהות את המושג אור עם שדה אלקטרומגנטי. שדה אלקטרומגנטי הוא הגורם לתחושת האור, הוא לא האור עצמו. יש כל מיני זיהויים מוזרים כאלה. כמו הזיהוי, גם דיברנו בשנה שעברה, הזיהוי של המנטלי עם המערכת העצבית.
היום אלוקים יהיו אור ויהיו אור. וכנראה, וזה עוד קדם לבניית בעלי החיים.
זה שדה אלקטרומגנטי, זה לא אור. זה מה שאנחנו קוראים היום אור, אבל הכוונה זה שדה אלקטרומגנטי. שם הוא ברא את חוקי מקסוול כנראה. בכל אופן, כן, המנטלי עם העצבי. גם שם אותו דבר, אתם יכולים לראות בספרות ככה בהרבה אנשים, אני בדיוק התכתבתי גם לפני כמה זמן עם מישהו על העניין הזה, שהוא אומר לי, הוא דווקא לא מסכים איתי, הוא כן מטריאליסט, זה פרופסור מתל אביב. אבל הוא אומר גם כן שהוא לא מצליח להבין את דברי חבריו שכל הזמן אומרים שהאהבה זה איזשהו סוג של אירור עצבי של המוח. זה שטות ברמה המושגית, בלי קשר לשאלה אם אתה מטריאליסט או לא. את האהבה זה רגש והאירור העצבי שבמוח זה זרם חשמלי. מה הקשר בין שני אלה? לכל היותר אתה יכול להגיד שהאירוע העצבי גורם לתחושה של אהבה. אבל הזיהוי בין שני הדברים האלה זה פשוט בלבול במושגים. אוקיי, אז גם פה אני מקבל את ההערה של אריק, נסגור את הסוגריים. אז זאת ההנחה הראשונה שהוא מציב כאן, הוא גם אומר שהחיסרון הרוחני יותר גדול מהחיסרון הגשמי, ולכן ההנאה הרוחנית אמורה להיות יותר גדולה מההנאה הגשמית. הטענה שלו היא שהחיסרון הרוחני יותר גדול, ויש שלרוחניות אין מגבלה. זאת אומרת, היא איזשהו סוג של הרמות הרוחניות, זה מספר אינסופי של רמות, או גובה, אפשר להגיע לגובה אינסופי, ולכן החיסרון גדול יותר. וגם את זה, הערתי על כל אלה הערות, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני רוצה כבר להמשיך הלאה. ולכן בעצם ההנאה הרוחנית אמורה להיות יותר חזקה מההנאה הגשמית, אלא שהיצר מגדיל בעינינו את ההנאה הגשמית, ואנחנו חיים באיזושהי אשליה, כאילו שבעצם זאת הנאה גדולה יותר.
ולכן אפשר
להשלים
את ההנאה
הרוחנית
עם זה
אינסופי. זה אחת ההערות שהערתי. זה שיש חיסרון אינסופי זה לא מה שאפשר להשלים אותו. אז לכן זה לא... אבל גם מעבר לזה, אני אומר, יש פה... יש עוד הנחות שאני אפילו לא דיברתי עליהן, שגם הן נורא בעייתיות. למשל, זה שהיצר עובד עליי, וגורם לי לחשוב שהגשמי יותר משמעותי מהרוחני. אוקיי, אבל אחרי שהוא עובד עליי, זה באמת יותר נותן לי הנאה, לא? הרי הנאה בזו לא נמדדת לפי השאלה, כמה כיף לי, כמה כיף אני מרגיש כשאני עושה משהו. מה אכפת לי אם הכיף הזה נוצר כתוצאה מאיזה אשליה שהיצר יוצר, או כתוצאה ממשהו שהוא לא יודע, משהו אחר. הכל זה אשליות.
נראה לי הנחה שלו זה שכשאתה מגיע לשלב של המימוש, אז האשליה מתנפצת.
אבל כמה, על איזה גודל חלון אתה מודד את ההנאה?
מה?
על איזה גודל חלון אתה מודד את ההנאה?
מה זאת אומרת?
ההנאה הגשמית יכולה להיות אולי עם פיק גבוה, אבל מאוד קצר.
אוקיי.
תלוי איזה גודל חלון
אתה חותך. טוב, אז השאלה איך אתה מגדיר הנאה, הגובה הוא האינטגרל, בסדר, זה...
אז מה הגודל החלון?
בסדר, אבל אז...
אז ברור שהוא מתכוון פה לחלון גדול, לאינטגרל, לא לגובה.
נו, בסדר, אז מי אמר שאינטגרל זה הרוחני יותר גדול מהגשמי? בסדר, לא יודע, אוקיי, בסדר. אחרי זה הוא עובר למה שאתה הערת עכשיו, אריק, אני חושב. יסוד זה אנו לומדים מגמרא סוף מסכת נדרים, וזה עוד קראתי בפעם הקודמת, אבל רק מהר. הגמרא אומרת שם שאם אדם חשוד למנאף, כן, הוא הציל את הבעל מסכנת מיתה, אז לא חושדים בו יותר. כי אם הוא ניאף באמת, הוא לא היה מציל את הבעל. ככה הגמרא אומרת. בסדר? ואז הגמרא אומרת פשיטה. ברור, מה השאלה? אז היא אומרת, היינו טועים שהוא הציל אותו כדי להגדיל את טעם העבירה, כי מים גנובים ממתקו. אז הוא הציל את הבעל כדי שהניאוף שלו יהיה ניאוף אסור, ואז ההנאה יותר גדולה. אז שואל התוספות, למה... אז למה באמת זה לא נכון? הרי זאת אהבה אמינה, אבל הגמרא באה ואומרת שאם הוא הציל, אז כנראה שהוא באמת לא ניאף. אנחנו לא מקבלים את התפיסה של מים גנובים ממתקו. למה באמת לא? אז אומר התוספות, כמה שמלן דנואף אינו יודע זה. וניחה לידלי מוטבל כדי שיסיינה בפרסיה. זאת אומרת, הוא לא יודע שההנאה של מים גנובים היא גבוהה יותר. כן? וצריך עיון מניין לנו שלא ידע שמים גנובים ימתקו. הביאור הוא שזה סוד כמוס מבני אדם. שהרי לא ידע האדם את האמת, שעיקר הנאתו אינה באה מעצם הדבר, אלא מההתגברות על הקשיים העומדים בדרך השגתו, כי אז לא היה בוחר בדבר איסור, וגם לא היה שואף אל גשמיות. מאחר ואותה הנאה אפשר להשיג גם מההתגברות על הקשיים המעכבים את השגת דבר שבקדושה. ועד רבה, כאן הייתה הנאתו ביתר שאת, כי ברוחניות החסרונות והאפשרויות למילויים הם גדולים יותר לאין שיעור וערך כמבואר לאין. אז מה הוא בעצם אומר? שהאדם לא יודע את הסוד הזה, שבעצם את ההנאה אנחנו לא מפיקים מהתוצר, ממה שהגענו אליו בסוף, אלא מהדרך שאותה עברנו אל התוצר. זאת אומרת, מההתגברות אל הקשיים שעליהם התגברנו, זה מה שנותן לנו את ההנאה, לא מה דבר שאותו השגנו אחרי שהתגברנו על הקשיים. אבל זאת בעצם הטענה שלו.
התהליך הוא
בעצם זה שנותן לנו את ההנאה, ולא התוצר. עכשיו, גם פה יש, אולי רק אני אסיים, וזה ההסבר מה שאומר התוספות, שהאדם לא יודע שמים גנובים ימתקו, בעצם למה המים גנובים יותר מתוקים? כי התהליך להשיג אותם הוא יותר קשה, יש עיכובים. אבל לגנוב יותר קשה מאשר לזכות במפעל הפיס. זאת אומרת, צריך להתגבר על דברים. אז לכן התהליך של הגניבה מניב הנאה גדולה יותר. אבל אני, כשאני נמצא לפני, אז יש לי איזושהי אשליה שההנאה מופקת מהדבר שאותו השגתי, מהכסף. לא מגניבת הכסף. בסדר? אז זה בעצם ההסבר של מה שהוא אומר בתוספות, שהנואף הזה לא יודע שמים גנובים ימתקו, למרות שבאמת ההנאה במים גנובים היא גדולה יותר. טוב, אז הערנו כבר על העניין הזה. יש פה אבל עוד הערה מעניינת. נדמה לי שהוא מניח כאן, זאת אומרת, הוא גם מוסיף ואומר שאם אדם היה יודע את זה, אז ברור שהוא אף פעם לא היה מנסה להשיג דברים אסורים. כי או דברים גשמיים. בגלל שהדברים הרוחניים, הם, כיוון שהם יותר גבוהים, אז המכשולים להשגתם יותר קשים, ולכן ההנאה שאותם מפיקים מהחתירה לדברים רוחניים יותר גדולה. עכשיו גם כאן יש נקודה מאוד מעניינת, כי השאלה, זה קצת קשור אולי למשהו שדיברתי גם בפעם הקודמת, הוא מניח למעשה שאין סוגי הנאות שונים. בדיוק. זאת אומרת, בעצם, בסופו של דבר, ברגע שאני מתגבר על קושי בעוצמה מסוימת, זה מה שקובע את כמות ההנאה שהפקתי מהדבר. אבל אם הקושי הזה הוא בדרך לשוקולד, או בדרך ל, אני לא יודע מה, לגמירת השס, או בדרך לגנוב כסף, או לא משנה מה, זה לא חשוב. זאת אומרת, כיוון שבסופו של דבר זה נמדד לפי השאלה, מה עוצמת הקשיים שעליהם התגברתי. עכשיו, גם אם אני מקבל את התזה הזאת שאומרת שאת הקושי אני מפיק מהתגברות על קשיים, זה לא אומר שההנאה הזאת לא צבועה בצבעים שונים. זאת אומרת, שאם אני מתגבר, גם צבעים שנגזרים מהשאלה לקראת מה אני חותר, כשאני מתגבר על הקשיים, וגם מהשאלה מה אופי הקשיים, לא רק מה כמותם, או מה הגובה שלהם.
שוקולד שאז שמכניסים לך לפה שוקולד בלי שידעת מה זה בלי זה, ואתה נהנה ממנו, לא התגברת על ג'ור.
כן, זה יראו על עצם ההנחה שבכלל קושי...
לא,
זה יראו על עצם ההנחה שהנאה היא תמיד כתוצאה מהתגברות על קושי. אז זה קצת דיברנו גם הפעם הקודמת. ועכשיו אני מדבר על הנחה אחרת, שעליה עוד לא דיברתי. זאת ההנחה שאומרת שיש אוניברסליות של הנאה. אין הנאות שונות. יש רק כמויות שונות של הנאה. ובסופו של דבר מה שקובע את כמות ההנאה או את רמת ההנאה, זה עוצמת הקושי שעליו התגברתי. לא משנה מה אופיו של הקושי, ולא משנה למה חתרתי כשהתגברתי על הקושי הזה. האם חתרתי למשהו גשמי, רוחני, או איזה סוג גשמי, איזה סוג רוחני. אז יש פה איזשהו מודל נורא פשטני של המושג הנאה. זאת אומרת, גם אם אני מקבל את ההנחה שההנאה זה התגברות על קושי, אז מה? ההתגברות על קושי כדי לגמור את השס, יכול להיות שהיא אחרת מהתגברות על קושי כדי לגמור את הזוהר. או כדי לאכול שוקולד, או כדי לגנוב כסף, או כדי, לא יודע. גם בגלל שהמטרה שאליה אני חותר ראשונה, וגם בגלל שהקשיים שעליהם התגברתי הם קשיים בעלי אופי שונה. ואפילו ההתגברות יכול להיות שיש לה איזשהו טעם שונה ברגע שהקושי הוא מסוג שונה.
גם כאילו אין הסר.
מה?
כאילו אין הסר, לא משנה. התגברות הקושי של לגנוב מים, והתגברות הקושי של להתאמס לעשית המים. כאילו לא משנה אם גנבת או...
כן, לא, אין מוסר. למה את קוראת לזה שאין מוסר?
לא, כאילו, לגנוב זה אותו דבר.
לא, הוא לא טוען שלגנוב זה טוב באותה מידה כמו ללמוד תורה. הוא טוען שמידת ההנאה שאני מפיק משני הדברים האלה היא אותו דבר. זה לא שיפוט ערכי. זו טענה פסיכולוגית.
יש לו גם מודל פשטני של בני אדם.
שמה?
הוא הרי יוצא מכלל הנחה שכל אדם לא ידע את האמת שעיקר הנאתו אינו בא מעצם הדבר אלא מהתגברות, אז הוא לא היה בוחר בדבר איסור. למה? אין אנשים שכן היו בוחרים בדבר איסור.
זה אותו דבר.
אנשים עם צבעים שונים.
הוא עצמו למשל, האם הוא אף פעם לא בחר בדבר איסור? הנה הוא יודע את זה, הוא כתב את המאמר. הוא עצמו אף פעם לא בחר בדבר איסור.
זה הם היו מפנימים את זה לעומק, כי זה היה ברור להם כמו הוא באופן מגלה.
יודע זה יודע.
אבל ההנאה גדלה רק אם המאמץ מגביר את החיסרון. אם המאמץ לא מגביר את החיסרון, ההנאה לא גדלת.
לא, אז זה ההנחה הראשונית שלו, ועליה כבר דיברתי בפעם הקודמת. אבל כאן אני מוסיף עוד נדבך שגם אותו הוא מניח. שלא משנה מה אופי הקושי ומה אופי המטרה שלאליה אני חותר. ההנאה נמדדת באותן יחידות.
אבל
ההנאה זה רק נקבע לפי השאלה על איזה עוצמה של קשיים התגברתי.
רגע, למה הוא צריך להניח שזה אותה הנאה?
מה החיסרון?
מה?
זה סותר שזה גם תלוי ברמת החיסרון.
בסדר, ברמת החיסרון.
או זה או זה.
מה זה או זה? ברמת החיסרון, מה זאת אומרת? כוונה?
חיסרון ומעמד זה לא אותו.
אה, חיסרון והמעמד.
לא מגביל את החיסרון.
בסדר.
אני אגיד שזה בימי, אבל אם זה בעוצמה,
אז כנראה שהוא מתכוון לאיזשהו... כנראה שהוא מתכוון לאיזשהו שקלול של שני הדברים. זאת אומרת, החיסרון והמעמד.
אבל הוא לא מכניס בך את העניין של אותו דבר.
המעמד זה
לא... כן, לא, לא. להנאה לא.
אבל למה אתה נהנה אותו לבן משהו טוב?
זה הטענה שלו. השיפוט הערכי, אם טוב או רע, זה משהו אחר.
אבל
הטענה זה פרשייה בפני עצמה. עוד מעט נראה מה הוא עושה עם זה, אבל בסופו של דבר הוא חותר להגיע לזה שאנחנו אמורים להעריך טוב יותר את האדם הטוב מאשר את האדם הרע. אז איכשהו כן צריך להתקשר לעולם השיפוטי, העולם האתי. בסדר? אז אוקיי. יסוד גדול וחשוב בדרכי היצר לומדים אנו מזה. היצר מפתה את האדם לשאוף אל הגשמיות, הוא מגדיל בעיניו את ערכה. הוא מדמה לו שעצם דבר האיסור נותן לו את ההנאות. הוא מכסה ממנו את האמת, שעיקר ההנאה אינה באה אלא מהתגברות על העיכובים להשגתו. כן, זה המשך ההסבר של הגמרא, לכן האדם לא יודע שמה הגנובים ימתקו, כי האדם חושב שהוא נהנה מעצם יחסי האישות. הוא לא מבין שההנאה באה מה... גם, או לא גם, אלא אולי אפילו רק לשיטתו, מהדרך שאותה הוא עובר, או מהקשיים שעליהם הוא מתגבר, כדי להשיג את
הדבר הזה. רגע, לפי ההבנה שלו, האדם היה, אם הוא היה נועף עם אישה מכוערת, שאין לו קשר איתה, אז הוא גם היה נהנה מזה באותה מידה, כי זה גם היה מאמץ.
לכאורה, אלא אם כן תשקלה את מה שיוסי אמר קודם עם החיסרון, ויכול שפה הוא פחות חסר לו מאשר שם. צריך איזה שקלול של התגברות על קשיים עם החיסרון. כן, אבל הוא אומר, זה בכלל לא משנה מי האישה. כל מה שחשוב זה שיש לה בעל. אז לא משנה בכלל מי האישה.
זה מוסיף על
המראה שלו. לא, לכן אני אמרתי. לא, זה מה שאריק אמר. אז לכן אני אמרתי שצריך להוסיף את מה שאתה אמרת קודם, זה שקלול של החיסרון עם הקשיים, עם ההתגברות על הקשיים.
מה אנחנו נמתנו, זה לא חייב להיות שזו הענאה. זה תוסף
אליו.
אני רוצה לשאול במה שהוא אומר יותר חשוב.
בענייני שוקולד. אוקיי.
אין
יותר חשוב, אצלו זה אותו דבר, שוקולד וערווה, זה לא משנה.
היום שמעתי בדיוק שאולי חלק מחסור עתיר בשנים הקרובות בשוקולד. האם אז, כשאני אוכל שוקולד, הוא יהיה לי יותר טעים?
בטח.
אני חושבת שהנאה, אנחנו חייבים דבר לטעים.
הוא יהיה.
תוכלי עשר חפיסות שוקולד.
ואז זה מכפיל את ההנאה כמובן. כי אז גם הקושי להשיג את השוקולד גדל. אתה משלם יותר כסף, אז בכלל יהיה פה הנאה. זאת אומרת, צריך להודות לאלה שיוצרים את המחסור בשוקולד, כי זה רק יגביר לנו את ההנאה מאכילת שוקולד.
מה אתה מתכוון?
כנראה, זה מה שהוא מתכוון, לא אני.
שוקולד
ברור. לא, עד כאן, עד כאן.
למה אנשים לא יהיו יותר טעים? הוא לא יהיו יותר טעים,
הוא לא יהיו יותר טעים. בסדר, טעים, בפשטות זה הכוונה שאני נהנה מזה.
אתה יכול ליהנות מאוד דברים כשאתה אוכל חוץ מהטעם עצמו.
אוקיי, בסדר, אתה אומר שאתה, כן, בסדר.
יכול להיות שזאת הסיבה שמייקרים את הדירות, כדי שתהיה יותר נעלה.
כן, אוקיי. אריס,
איך אתם מהקרמבו הראשון או
הקרמבו ה-20? אוקיי, הוא עוד לא הגיע אף פעם לקרמבו ה-20, אז לא. זו שאלה תיאורטית, תשאל אותי יוסי. הוא עוד לא הגיע לקרמבו ה-20.
הקרמבו ה-20 אי אפשר לאכול אותו. אני פעם התערבתי והפסקתי.
אוקיי. טוב. מדרכי היצר להטעות אותנו ולהגדיל בעינינו את החיסרון הגשמי עד שמדמים שאין שום דבר בעולם מלבדו. ולא עוד, אלא כשמרגישים בחיסרון של האמיתו מקורו הוא היעדר קניינים רוחניים, צורכי הנשמה, מטעהו אותנו להחליף את מקור החיסרון הרוחני בגשמי, ומזרז אותנו להגדיל את מאמצינו למלות חיסרון גשמי מדומה. עוד פעם, איזושהי הנחה שגם הופיעה קצת קודם, שגם כשאנחנו מתאבים למשהו גשמי, זה בעצם איזשהו סוג של העתקה. כן, למעשה מה שחסר לנו זה משהו רוחני. אבל אנחנו מעתיקים את זה לכיוונים גשמיים, והיצר כמובן גם מגביר את זה, ואז אנחנו מקבלים, חיים בתוך איזושהי אשליה שפה תהיה ההנאה שלנו, ועוד פעם, אני לא יודע מאיפה הדבר הזה יוצא, ההנחה הזאת שרק חסרונות רוחניים מניעים אותנו. אני כן מסכים שתופעה כזאת ודאי קיימת. ברור שאנשים, ברור שאנשים שאין תכלית לחייהם, שהם משועממים, הם מוצאים לעצמם פורקן במקום אחר, בדרכים אחרות, לפעמים מזיקות ורעות.
לא, הוא לא אומר שזה הכל מזה, הוא אומר רק שיש כזה דבר.
לא, הוא אומר שכל חיסרון,
הוא
תמיד יסודו בחיסרון רוחני.
למה?
ועכשיו היצר מעתיק את זה
למה? הוא אומר, ולא עוד, אלא כשמרגישים החיסרון של העמיתו מקורו.
של העמיתו מקורו הוא היעדר קניינים רוחניים. כאילו, ההנחה היא שחיסרון תמיד בעצם יסודו בקניינים רוחניים.
כן, זה בחיסרון, זה לא, זה רק אפשרות.
אומרים שהכל בראש, לא?
אה?
הכל בראש.
בסדר, אבל השאלה מה בראש? בסדר, אז זה מה שהוא טוען, ולכן בעצם היצר, איכשהו עושה לנו איזושהי העתקה והגברה של החיסרון, וככה אנחנו מפיקים איזה יותר ענה. עד כאן ההקדמות. עכשיו עוברים לעמוד השני, וכאן הוא חוזר לענות על הקושי שבו הוא פתח. אתה נפנה אל השאלה שהעמדנו בראש דברינו, ונבחח שההנחה אשר עליה היא בנויה מוטעת היא לגמרי. עכשיו הוא יבהיר מה זה ההנחה המוטעת. המגמה הישירה של הבחירה אינה הנאה. זה בעצם משפט המפתח. בעצם ההנחה השגויה שעליה הוא דיבר בהתחלה, זה שאנחנו בוחרים במשהו כדי להפיק הנאה, כן? כדי ליהנות. וזאת הטעות הבסיסית. זה לא נכון. זאת אומרת, אנחנו לא בוחרים כדי להפיק הנאה. מה הוא עושה עם כל ההקדמה שהוא נתן קודם? עוד רגע נראה. בחירתו של האדם עמוקה הרבה יותר. שכן בוחר האדם בחיסרון שהוא ישאף למלותו, ורק בזה מתבטאת מהותו של האדם. האדם יכול לבחור להתעניין רק בחיסרון הגשמי שלו, שהוא היותר בולט לעין, בגלל אותו יצר שהוא דיבר עליו קודם, ולהשתיק הרגשי החסרונות הרוחניים. או בידו לבחור ולהטות אוזן אל צורכי נשמתו, ולהשתדל להשלים אותם כפי יכולתו. זאת אומרת, הטענה שהאדם לא בוחר במעשה מסוים כדי להפיק הנאה. האדם בוחר בחיסרון. ואחרי שיש את החיסרון, כשאני פועל על מנת למלא את החיסרון הזה, אני מפיק הנאה. אני לא בוחר בהפקת הנאה. הפקת הנאה היא סייד אפקט.
ויש לי את הבחירה.
ויש לי את הבחירה באיזה חיסרון.
איזה חיסרון.
איזה חיסרון אני מחליט להעמיד מול העיניים, לחתור, למלא אותו. ואז, כמובן, כשאני אמלא אותו, אני אפיק הנאה. אבל הבחירה היא לא בהנאה, אלא בחיסרון. זאת הטענה. לא ההנאה היא הסיבה לשאיפה, אלא היא תוצאתה. ההנאה היא לא הסיבה למה אני בוחר לעשות משהו. ההנאה היא תוצאה של העובדה שאני עושה את הדבר הזה. מילוי השאיפה, השלמת החיסרון, הוא המוליד את ההנאה. זאת אומרת, בעצם אני בוחר איזה חיסרון יעמוד מול העיניים, למה אני אחתור, איזה חיסרון אני חותר למלא, אחרי שאני, ואני חותר למלא אותו כי זה חסר לי. לא בשביל ההנאה, אלא כי זה חסר לי. אחרי שאני חותר ומגיע אל הדבר, התגברתי על הקשיים, זה נותן לי הנאה. זאת אומרת, ההנאה היא תוצאה ולא הסיבה. התוצאה של הבחירה ולא, אפילו לא תוצאה של הבחירה. אלא היא תוצאה של החתירה לקראת הערך שבו בחרתי. בסדר?
ההנאה היא לא בתהליך. ההנאה היא לא בתהליך.
לא, היא כן בתהליך. אבל היא תוצאה של העובדה שאני בתהליך.
ולבסוף.
כן.
לבסוף.
בסוף הכוונה, כשאני התגברתי על הקשיים, ההתגברות על הקשיים נתנה לי הנאה. אבל לא שאני עשיתי את הדרך בשביל להפיק את ההנאה. הפוך, ההנאה באה בגלל שעשיתי את הדרך.
נכון, אבל בדרך יש לי גם הנאה לפי זה. אני חושב שנית שאומר את זה, שבאהבה התהליך הוא יותר חשוב מהסוף.
אוקיי. השאלה באיזה כרונולוגית מתי מגיעה ההנאה? אחרי שהתגברת על הקושי, אם התגברת על קצת קושי, יש לך קצת הנאה.
זה בסוף.
כן, אבל הסוף הזה מורכב מהמון שלבים. הרי כשאתה מתגבר על קושי, יש הרבה שלבים בדרך. כל שלב כזה הוא התגברות על חלק מהקושי, הוא כבר נותן לך איזושהי הנאה. אז אני מניח שיש פה איזשהו, יכול להיות איזשהו מודל לא חד כזה, אלא מתמשך יותר. בכל אופן, הוא הופך פה את הכיוון, ועוד פעם, זה לקח מאוד חשוב להרבה הקשרים. אנחנו הרבה פעמים דיברתי, אני חושב גם על זה, פעם על כיווני קורלציה, או על השאלה מה הסיבה ומה המסובב. כשאנחנו רואים שני דברים שתמיד באים אחד עם השני, יש לנו איזושהי נטייה לראות את האחד כסיבתו של השני. אז א', לא בטוח בכלל שזה נכון. יכול ששני הדברים יש להם איזושהי קורלציה שלא מבוססת על קשר סיבתי. הבאתי את הדוגמה, אם אתם זוכרים, של הסינכרוניות, של לא של הסינכרוניות, של האסטרולוגיה.
אסטרולוגיה.
אסטרולוגיה, לא, איך קוראים לזה? כן, אסטרולוגיה, כן. זאת אומרת, האסטרולוגיה, שהטענה היא שרימון סמוליה הציע את ההצעה הזאת, שבעצם יכול להיות שיש איזושהי התאמה בין מה שקורה בכוכבים לבין מה שקורה פה בארץ, לא בגלל שמשהו אחד משפיע על השני, או השני על הראשון, אלא בגלל שיש משהו אחר שסינכרן את שני התהליכים מראש, כך שישנה איזושהי התאמה ביניהם. ואז אם אני מסתכל על האחד, בהחלט זה יגיד לי מה יקרה בשני. לא בגלל שהאחד גורם לשני, אלא בגלל שישנה קורלציה ביניהם. אוקיי? אז זה בכלל כופר בעצם ההכרח שחייב להיות קשר סיבתי ביסוד של קורלציה. אבל יש כפירה קטנה יותר. גם אם ישנו קשר סיבתי, השאלה היא מי הסיבה ומי המסובב. עד עכשיו אמרתי שבכלל לא בטוח שיש קשר סיבתי. אבל גם אם יש קשר סיבתי, מי אמר שאחד הוא הסיבה והשני הוא המסובב? יכול להיות אולי שהשני הוא הסיבה והראשון הוא המסובב. עכשיו אנחנו יודעים שתמיד כשאנחנו בוחרים אנחנו מפיקים מזה הנאה. לפחות זאת ההנחה שלו. האם זה אומר שאני בוחר בשביל ההנאה? שההנאה היא סיבת הבחירה? לא. ההנאה היא, כך הוא טוען, ההנאה היא תוצאה של הבחירה. להפך, הבחירה היא סיבתה של ההנאה. עכשיו גם כאן צריך לשים לב טוב, יש פה עוד נקודה חשובה. סיבה ותוצאה פה זה עסק מאוד מורכב. כי כשאני אומר שאני בוחר בגלל ההנאה, האם הכוונה שההנאה קדמה לבחירה?
לא,
שלא. אני בוחר כדי להפיק הנאה אחר כך. נכון? אבל זאת התזה שאיתה הוא מתמודד. אין פה היפוך זמני פשוט. זאת אומרת, זה לא... כשאני אומר שההנאה היא סיבתה של הבחירה, אני לא מתכוון שקודם הייתה הנאה ובגלל זה בחרתי. אני מתכוון לומר שתכלית הבחירה היא הפקת הנאה, לא הסיבה במובן של סיבה שקודמת למסובב. אלא אני בוחר לעשות צעד מסוים כדי להפיק ממנו הנאה אחר כך. הוא בעצם מתמודד, בדיוק. דיברנו קצת, כשדיברתי על זה בשנה שעברה, דיברתי על הרצון שהופך את התכלית לסיבה. אני רוצה לקבוע פגישה עם חבר מחר בבוקר, ולכן אני שולח יד לטלפון עכשיו. לעשות איתו שיחת טלפון. אז מה גורם למה? שיחת הטלפון היא הסיבה לזה שתהיה פגישה מחר, נכון? אבל הרצון לעשות פגישה מחר, זאת הסיבה לשיחת הטלפון שנעשית עכשיו. אז באיזשהו מובן, הפגישה של מחר, שהיא תכליתה של שיחת הטלפון, מהווה איזושהי סיבה לשיחת הטלפון. איך הנס הזה קורה? זה המאפיין הייחודי של הרצון. הרצון מצליח להפוך תכליות לסיבות. זאת אומרת, אני רוצה לעשות פגישה, והרצון מתרגם את הפגישה העתידית הזאת למשהו שיוצר זרמים חשמליים, שיוצרים פה פעולה של שיחת טלפון. אין הרמת יד, חיוג, דיבור וכדומה, אוקיי? אז גם פה אותו דבר, הוא לא הופך פה את סדר הזמנים. זה לא התמודדות בשאלה מי קדם למי, ההנאה לבחירה או הבחירה להנאה. הוא מתמודד עם שאלה אחרת, לא שההנאה קודמת סיבתית לבחירה, אלא שהבחירה נעשית כדי להפיק ממנה הנאה. הוא טוען לא נכון, ההנאה באה אחרי הסיבה, אבל אחרי הבחירה, אבל ההנאה היא לא התכלית. של הבחירה. את הבחירה אני לא עושה בשביל ההנאה, אלא בשביל מה כן? כן, בשביל להשלים את החיסרון. אני בעצם אפילו יותר מזה. אני אפילו לא בוחר להשלים את החיסרון. אני בוחר מה יהיה החיסרון בכלל.
למה אתה בוחר?
כאילו פה אין לך... הוא לא עונה על זה. הוא לא עונה על זה. במשפט האחרון נדמה לי שהוא כן נוגע בזה, אבל זה עוד נגיע לזה עוד מעט. זאת אומרת, הטענה היא בעצם, הוא מתמודד לא עם השאלה...
אני בוחר איזה חיסרון
נכון.
להדגיש.
בדיוק. אני בוחר איזה חיסרון יעבוד עם מול העיניים. ברגע שזה החיסרון המשמעותי מבחינתי, אני כמובן אכתור למלא אותו, וכאן כבר זה אפילו לא בדיוק סוג של בחירה, לפחות לשיטתו, למרות שגם פה יכול להיות שיהיה לי חיסרון ואני בוחר לא למלא אותו, לא משנה כרגע, אבל זה חלק מינורי של הבחירה, הוא לא החלק החשוב. החלק החשוב הוא שאני בוחר מי הוא החיסרון המשמעותי מבחינתי. אחרי זה אני חותר למלא את החיסרון, כי בהגדרה כשיש לי חיסרון אני רוצה למלא אותו. ההנאה היא תוצאה של החתירה לקראת החיסרון, ההתגברות על הקשיים בחתירה אל החיסרון.
תוצר לוואי עצם.
תוצר לוואי, כן בדיוק.
לא מילוי החיסרון זה ההנאה, אלא...
גורם להנאה.
לא מילוי החיסרון.
למה?
הפעולה,
הפעולה ש... העובדה שמילאתי חיסרון, זה מה שנתן לי את ההנאה, לא הפעולה.
אבל גם תוך כדי ההנאה.
כן, אמרתי, כרונולוגית יכול להיות שכל הרגע שאני ממלא קצת חיסרון, יש עוד הנאה.
לא, ממשהו...
למה?
זה עליין, דוגמה למשל שהרבה פעמים אנשים מוצאים עבודה כדי לא להשתעמם.
אוקיי.
אבל הם יכולים סתם להשיג את עצמם, אבל לא, הם בוחרים איזושהי עבודה לא להשתעבים, שבעבודה הזאת הם יחתרו לתכלית העבודה, נגיד למשכורת. אם לא יהיה להם את אותה מטרה, אז כבר לא תהיה להם את אותה הנאה שבעבודה, אבל למעשה המקור של העבודה...
אבל עכשיו השאלה, מה נותן להם את ההנאה? סוג העבודה? או ההתגברות על הקושי והחתירה למטרה, לכסף, או לא יודע, למה שלא יהיה.
יש פה את המוצא
הלוך ושוב הזאת. הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר רק על... זה קשור למה להערה שאמרתי קודם. האם המודל הפשטני הזה של הנאה רק התגברות על קשיים נקודה, הוא באמת מודל מלא? אני לא חושב שזה נכון. קודם כל יש את מה שיוסי העיר, ושיש את החיסרון עצמו, לא רק רמת הקושי שעליה אני צריך להתגבר. זה שקלול של שני הדברים, אבל אפילו זה אני לא בטוח ש... ממלא את כל החלל פה.
אבל גם אדם הוא לא בוחר בחיסרון המשמעותי ביותר. הוא עושה שיקול על מה הוא יכול להתגבר, על מה הוא לא יכול.
לא, יש הרבה דברים שהוא יכול להתגבר עליהם. הוא יכול להתגבר על...
אומר את זה במפורש. הבחירה העיקרית עומדת בפני אדם לבחור איזה חיסרון יהיה אצלו העיקר. זאת אומרת, זה לא מה שזה החיסרון משמעותי ביותר. יכול להיות שיש לי חיסרון...
איזה חיסרון יהיה אצלו העיקר?
אני עושה שיקול מה היכולת שלי, ואני בוחר שלא להתעסק עם החיסרון.
לא מכניס את היכולת, ואני גם לא חושב שהיכולת באמת פה חשובה. בן, יש לי המון אופציות שיכולתי לבחור, והם כולם ביכולתי, אני לא עושה את כולם. אני בוחר אחת מהן. את האחת מהן אני בוחר כי היא העיקר בעיניי, ככה הוא אומר, הוא לא תולה את זה ביכולת.
מה?
כן, אני בוחר בסוג החיסרון שעומד מולי.
כן, אבל זה לא כי זה העיקר בעיניי, כי עם זה אני יכול להתמודד.
לא, הוא לא אומר, אתה מציע את זה. אתה אומר שהוא אומר את זה, הוא לא אומר את זה.
אני אומר שהוא גם לא אומר את מה שאתה אומר.
למה? הוא אומר כי זה אצלו העיקר.
הוא אומר, איזה חיסרון יהיה אצלו העיקר, יהיה אצלו העיקר מתוך שיקול מה הוא מסוגל.
לא, השיקול הוא לא אומר כלום. השיקול הוא לא אמר, גם אני לא אמרתי שום שיקול.
אבל זה... צריך להכניס את זה למשוואה.
את השיקול נדבר. אמרתי שבמשפט האחרון...
רשמי או רוחני, זה
האפשרויות. במשפט האחרון הוא ידבר קצת על השאלה על הלמה. בינתיים עוד לא הזכיר כלום מהלמה. הוא אומר, הוא בוחר אצלו איזה חיסרון יהיה אצלו העיקרי, לאיזה חיסרון הוא... ולמילוי איזה חיסרון יתמסר בכל כוחותיו במשך ימי חייו. בסדר? זאת הבחירה. עכשיו הוא אומר, ולכן אין לשאול הרי בעל מידת החסד להנאת עצמו הוא עושה. כי בעל החסד הוא זה שבוחר בחסד לשם חסד, כיוון שמרגיש את חסרונו בשטח של עשיית חסד. ואצל בעל חסד האמיתי, אין ההנאה ממילוי החיסרון באה בחשבון במחשבתו ובכוונתו כלל. אז מה הוא בעצם אומר? בעל החסד בוחר בחסד לשם חסד. בסדר? פשוט הוא עכשיו מממש את העיקרון הכללי שהוא אמר קודם, הוא מפרט אותו. עכשיו בוא ניקח למישהו שבוחר בטוב, הוא בוחר לעשות חסד. אז עכשיו ניישם על זה את המודל שאותו למדנו עכשיו. אני בעצם לא עושה חסד כדי ליהנות מעשיית חסד. אני עושה חסד כי קודם כל בגלל שבחרתי שעשיית חסד היא הדבר החשוב בעיניי. זה מה שהחיסרון שמולו אני עומד, שאותו אני רוצה למלא. עכשיו אני חותר לעשות את זה, כי זה החיסרון שלי, אך כשאני אעשה את הדבר הזה, זה ייתן לי ענה. כי זה מילוי או התגברות על קשיים לקראת מילוי המטרה שבה בחרתי. עכשיו הוא אומר, כיוון שמרגיש את חסרונו בשטח של עשיית החסד, גם זה יכול להתפרש בצורה, צריך להיזהר קצת. מה זאת אומרת, כיוון שמרגיש את חסרונו, אז הוא לא בוחר בזה, זה פשוט ככה הוא בנוי. הוא בנוי כאחד שמרגיש חיסרון בחסד. כן, זאת אומרת, ברור שהוא לא מתכוון לזה. הוא מתכוון לומר, הוא בחר להרגיש שזה החיסרון העיקרי. לא שבגלל שהוא מרגיש, אחרת לא עשינו פה שום דבר. זאת אומרת, הוא מנסה להעמיד פה...
לא, הוא מרגיש עוד חוסרים, אבל הוא מחליט את זה.
כן, אבל ההחלטה הזאת לא נובעת בגלל שהוא מרגיש. ההחלטה לבחור בזה ולא במשהו אחר, גם אותו הוא מרגיש. אבל הוא בוחר לעשות את זה כי זה בעיניו העיקר. זו בחירה ערכית. לא בגלל, לא למלא חיסרון כלשהו. בסדר? אז עכשיו...
אם החיסרון לא קיים, הוא לא היה עושה.
בסדר, אז יכול להיות שהוא בוחר בין החוסרים שהוא מרגיש.
אם אין חיסרון...
בסדר, אבל עדיין ביניהם, הבחירה ביניהם היא בחירה בגלל שהוא חושב שזה העיקר. בסדר? דבר חסר ערך בכלל, אז כן, אז האדם לא יבחר בו, אם זה מסתבר. אז זה בעל החסד האמיתי. לעומת זאת, רגע, לפני שאני ממשיך, ואם בן אדם רוצה, לא יודע מה, שוקולד למשל, אז הוא לא בוחר בזה לשם השוקולד? או כן? זה דווקא מאפיין את הבוחר בחסד, או זה נכון גם למי שבוחר בלא שוקולד? ניקח משהו רע אפילו, לא משהו ניטרלי. מה?
הוא בוחר, צריך גופנית.
אז הוא גם בוחר, בדיוק אותו דבר. כל מה שהוא אומר פה על החסד נכון גם לבחינה אחרת.
לא, זה צורך, זה לא בחינה. זה צורך.
אז אם ככה, אז אנחנו צריכים לעשות, לכתוב את זה מחדש. כי הוא לא עושה את החלוקה הזאת. הוא לא עושה את החלוקה בין טוב לרע שפה זה צורך ופה זה ערך. הוא אומר בשני המקרים, ככה אני חושב.
טוב הרע שלו זה שאני אהנה ושאני
רע טוב הרע בשוקולד. לא, לכן אמרתי, עזבי שוקולד, נדבר על רע. לא שוקולד, שוקולד זה ניטרלי. נדבר על רע. בסדר? אז אני לא חושב שכשהוא מדבר כאן על בחירה בחסד, הוא מתכוון להפוקי מבחירה במשהו אחר. לא, גם בחירה ברע, או בגשמי, או ברע, לא משנה, גם היא אותו דבר. הבן אדם מחליט שזה החיסרון שהוא עיקרי בעיניו. ועכשיו הוא חותר אליו, לא פה החידוש. ואת החידוש הוא לא שבחסד זה אחרת מאשר בחירה שונה. אלא שכיוון שהבחירה בחסד או ברע לא נעשית כדי להפיק את ההנאה, אלא הבחירה בחסד זה בשביל החסד, והבחירה ברע זה בשביל הרע. ההנאה באה אחר כך. אז אם ככה, יש מקום להעריך את בעל החסד יותר מאשר את מי שבוחר ברע. כי מי שבוחר בחסד לא עשה את זה כדי להפיק את ההנאה. הוא עשה את זה כי הוא מאמין שחסד זה דבר חשוב. בדיוק. זה מה שהוא רוצה להגיד. הוא לא מתכוון להבחין בין בחירה בחסד לעומת היגררות שהיא לא בחירה. לא זאת הנקודה. הוא מעמיד פה שתי אופציות ששתיהן בחירה. בחירה בחסד, אלא מה? הוא רק מעתיק את נקודת הכובד ממה שהוא חשב בהתחלה. בהתחלה, כששאלת שאלה, אז הוא הניח שבשני המקרים אני בוחר כדי להפיק הנאה. אז אם ככה, מה ההבדל בין לבחור ברע ללבחור בטוב? אני תמיד חותר להנאה. אחד בנוי כך שהרע נותן לו הנאה, אחד בנוי כך שהטוב נותן לו הנאה. אז מה? זה פשוט בנויים אחרת, אין מה להעריך את זה יותר מזה. מה הוא מתרץ? הוא אומר, לא, האדם בוחר בסוג החיסרון שהוא מציב בפני העיניים.
אוקיי, אבל רגע, בזמן ההצבה,
כן.
הוא מציב לעצמו את החסד. מה קורה באותו רגע? באותו רגע, זה מסב לו איזושהי הנאה רוחנית, שחסד מסתדר לו עם משהו מאוד חיובי.
בשלב
הזה
כבר
אפשר להגיד
שיש לו איזשהו סוג של... אז את קוראת לזה הנאה, זה עוד הערה חשובה, אני חושב על מה שהוא אומר. הוא לא קורא לדבר הזה הנאה. הוא קורא לדבר הזה הרגשת ערך. זאת אומרת, כי הנאה אצלו כנראה נתפס בתור הדבר שאנחנו בדרך כלל. למרות שגם את הדברים האלה אפשר לקרוא להם סוג של הנאה. המודל הרבה יותר מסובך ממה שהוא אומר, אבל לענייננו זה לא כל כך משנה. כי כשהוא עושה את ההבחנה בין טוב לרע, אז זה לא חשוב. בשני המקרים יש לו את הסייד אפקטס האלה. בסופו של דבר, אני בוחר בטוב או בוחר ברע, כי אני מאמין שצריך לעשות טוב, או כי אני מאמין שצריך לעשות רע. ולכן, באמת, יש מקום להעריך את מי שבוחר בטוב יותר מאשר מי שבוחר ברע. זאת אומרת, הטענה, כאן בעצם מסתיים התירוץ. זאת אומרת, הטענה שלו היא שאני לא בוחר כדי להפיק הנאה. אני קודם כל בוחר, וההנאה באה אחרי שאני מממש את מה שבחרתי בו. אז לכן, נכון שבשני המקרים אני מפיק הנאה. לא נכון שאני בחרתי בשביל להפיק את ההנאה. ואז נכון שבשני המקרים אפשר להשוות אותם מבחינת שבשניהם אני מפיק הנאה. אבל יש עוד אלמנט או רכיב שמבחינתו אין להשוות אותם. זה בחירה בטוב וזה בחירה ברע.
בחירה בהנאה זה לא בחירה.
זה גם בחירה.
אז מי אמר שבן אדם לא בוחר בגלל הנאה? יש אנשים שבוחרים את הנאה.
מה זה מי אמר? הוא טוען שלא.
הוא
לא בא להוכיח את זה, הוא בא לטעון.
או הנאה, אי אפשר להגיד שההנאה היא גם אחת הבחירות.
מה זאת אומרת?
לבחור...
הוא אומר, לא, אי אפשר לבחור בהנאה לשיטתו, לפי המודל שלו, כי הנאה זה תמיד התגברות על קשיים. אז אתה חייב קודם כל להציב בפני עצמך איזשהו חיסרון,
שכרוך... אני לא יכול לבחור את זה בגלל ההנאה?
מה?
אני אוהב שוקולד. אני לא יכול לבחור שוקולד כי אני אוהב...
אז זה דיברנו בפעם הקודמת. המודל שלו זה שהנאה זה תמיד התגברות על קשיים. שאלנו כבר את שאלת השוקולד בדיוק על ההנחה הזאת.
לא צריך להגיד, לברוק את כל ה... אם אין הנאה, אז אין בכלל בחירה של הנאה, ואם יש הנאה, אז יש רק הנאה. כאילו, בהתחלה הוא אמר שהנאה, זה המוביל, זה הדרייב. עכשיו הוא אומר, הנאה היא לא. אבל אפשר להגיד שגם ההנאה עצמה היא הבחירה. אחת הבחירות זה בחירה של ההנאה.
לא, הוא טוען, לפי המודל שלו אין. אתה לא בוחר בליהנות. אתה בוחר בחיסרון. עכשיו, כשאתה חותר למלא את החיסרון הזה, יוצא את הנאה. זה המודל שלו, עוד פעם. אפשר להתווכח על הרבה הנחות במודל הפשוט הזה. מה?
כי אני זוכר שאני אהנה מהם בעתיד. יש דברים כאלה.
לא הבנתי.
בסדר, אז זה גם הנאה.
כמו השוקולד, מה? יש לי חיסרון בשוקולד, למה אני אבוא לדייר את זה?
אין בעיות, תתאר
את זה. אבל אני בוחר את זה בגלל ההנאה, לא בגלל...
אתה חוזר חזרה להרער על המודל שלו. אני כבר הרערתי את זה בעצמי, גם בשבוע שעבר.
אני חושבת
רוצה למלא חיסרון שבא
לך שוב. לא במישור שדיברת קודם, אלא הנאה כחיסרון. כי להנאה יש כאילו עוד משמעות. כאיזשהו חיסרון שאתה רוצה למלא. לא כאותו...
זאת ההנחה שממנה הוא יוצא. ההנחה שממנה הוא יוצא זה שההנאה היא החיסרון שלשמו אני פועל. בגלל זה אני בוחר. והטענה שלו, אני אומר עוד פעם, אני לא מתווכח עם המודלים שלו, אני מסביר אותו.
הוא אומר מה לעשות? כל פעולה רצינית היא מילוי חיסרון. מה אני יכול לעשות שגם הנאה היא נובעת רק ממילוי חיסרון? אבל אני בעצם, ההנאה היא ביי פרודקט, לא הגורם, הגורם שלי זה לעשות פעולה, לעשות...
זאת הטענה שלו.
יוצא לי שזה גם הנאה, אני לא בחרתי את זה בגלל הנאה.
נכון, זאת הטענה שלו.
אני אומר את מה להשלים, אבל לא מתחפש הנאות.
נכון. אבל מה הסיבה של מי שבוחר במידות רעות ובתאוות? כאילו מה...
כי הוא מציב בפני עצמו את החיסרון הזה, בגלל הצעת היצר, מה שלא יהיה.
אני אומרת שזה החיסרון הוא הנאה. כאילו החיסרון הוא איזשהו...
חסר לו
שוקולד. לא, עוד פעם, אם את יכולה להוסיף את זה למודל שלו, זה לא המודל שלו.
לא, במודל שלו לכל אחד הייתה איזושהי תכלית.
נכון.
אז מה הייתה?
הוא רוצה להרע. הוא רוצה להרע.
חיסרון של רע, כאילו, החסר לו...
מי שבוחר ברע. שוקולד הוא לא רע.
לא, הוא רוצה...
מי שבוחר ברע. מי שרוצה...
הוא לא בוחר ברע לשם הרע, בדרך כלל. כלומר, נראה לי מי שחוטא...
אז אני אומר, זה יכול להיכנס לכל הסיפורים שלו. זה נכנס לכל הסיפורים האלה של היצר. מה שהיצר עושה לנו ומצייר לנו דברים, כמו עם הגשמי, כך אולי גם עם הרע. לא חשוב. בשורה התחתונה, אבל ככה הוא מציב את זה. גם ביחס לשוקולד, אגב, הטענה שלו זה שאתה לא בוחר בהנאה. אתה, זאת אומרת, נגיד ככה. אתה בוחר בהנאה של אכילת השוקולד עצמה. אבל אתה לא מבין שההנאה שאכילת השוקולד מסיבה לך היא בכלל לא מאכילת השוקולד, אלא מהחתירה לקראת האכילה שכרוכה בהתגברות על קשיים. מים גנובים נמתקו. עוד פעם, כי זה כמו עם הבעילות האסורות, שאדם חושב שהוא נהנה מהבעילה, או רק מהבעילה, והוא לא מבין שבעצם הגניבה שבזה היא החלק המרכזי של ההנאה, ההתגברות על הקשיים.
אבל אם עכשיו הוא אומר שאנחנו מחפשים, שאנחנו בוחרים את החיסרון ולא את ההנאה, אז למה אם הנואף היה יודע שהוא... שהנאה
באה
ממילוי
החיסרון,
הוא לא היה
נואף.
החיסרון הוא למלא
את... לא, שוב לא היה נואף, הוא היה נואף. הוא לא היה מציל את הבעל.
קודם הוא אמר...
הוא לא היה מציל את הבעל, לא שהוא לא היה נואף.
למה?
הוא אומר ש... הוא אמר קודם. הוא משנה את מה שאמר קודם.
הוא נואף, בגלל שהוא
יש כל יום את האישה הזאת, יש לו פעם בשנה.
מה?
בגלל החיסרון הוא
נואף.
בגלל שהוא לא יכול להציג אותה.
אין הכי נאמי.
אישה שהוא יכול
להציג
כל יום.
מה שהגמרא אומרת,
לא, אבל קודם הוא אמר, עמוד הקודם, שהרי לא ידע אדם את האמת, שעיקר הנאתו אינה באה מעצם הדבר, אלא מההתגברות על הקשיים העומדים בדרך השגתו, כי אז לא היה בוחר בדבר איסור, וגם לא היה שואף על גשמיות, מאחר באותה הנאה אפשר להשיג גם מהתגברות על הקשיים והשגת דבר שבקדושה. אז מכאן, המשפט הזה בנוי על ההנחה, שמה שהאדם מחפש זה לא את הדבר עצמו, אלא את ההנאה שהוא יביא לו. אם עכשיו הוא אומר ש... שההנאה שהאדם לא בוחר בשביל להשיג את ההנאה, אלא בוחר בדבר...
אז היצר לא יסב את תשומת הלב שלו להנאות, כי הוא יבין את הצעת היצר, כאילו. זאת אומרת, אתה לא תהיה שבוי בזה שאתה כאילו חותר לקראת הנאה. אתה תבין שבעצם הנאה זה התגברות על קשיים. ואם זה התגברות על קשיים, מה אכפת לך לעשות טוב? אז הרי כל היצר לוקח אותך לעשות את זה. זאת הטענה שלו. עכשיו, עוד פעם, כמו שאני אומר כל הזמן, המודל שלו נורא פשטני. יש פה המון הנחות בעייתיות. אבל בבסיס, יש פה אמירה, אני חושב שהיא נכונה. אז אם ננטרל כרגע את כל הסוגי ההערות שעלו כאן, ושעלו גם בפעם שעברה, בבסיס, המודל הפשטני הזה מספיק כדי להסביר את מה שהוא רוצה להסביר. לא חשוב כרגע אם יש עוד אספקטים של הנאה, ולא כל ההנחות שלו לא תמיד נכונות, ואפשר לחשוב על אופציות נוספות. אבל בבסיס בעצם הוא עושה פה איזושהי העתקה, שהיא העתקה חשובה. זאת אומרת, שבן אדם לא פועל בשביל להפיק את ההנאה, אלא הוא בעצם בוחר מטרה וההנאה באה ממילא. אני לא בטוח שזה נכון. אני כן בטוח שהאדם בוחר במטרות, ולא רק בהנאות. להגיד שהוא בכלל לא בוחר בהנאות, אלא רק במטרות עוד פעם, זה כבר עוד פעם מודל פשטני מדי.
הוא צריך לצאת מהביקורת שאומרים, בן אדם לומד תורה.
כן, אז הוא מציב את האלטרנטיבה... אז הבן אדם הוא...
לא, הוא לא לומד תורה, אם הוא לא לומד תורה, הוא לא היה לומד. זה לא נכון.
לא, בכל מקרה.
נכון, אבל עוד פעם, כן, אבל בדרך לזה הוא עובר דרך מודלים שהמודלים פשטניים מדי. באמת, כיוון שאני לא חושב שכל הנאה היא השלמת חיסרון. אני לא חושב שלהנאה אין תפקיד במה שאני בוחר, אלא רק למטרות. זה הרי יותר מורכב.
רק תן לי דוגמה של הנאה שלא השלמת חיסרון. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אם בן אדם אכל 20 שוקולד, אם אני רוצה לראות אותו נהנה משוקולד. אחד חולה שוקולד,
תסחיס
אותו בחדר עם חצית
טוב
שוקולד, יש לו כנפיים עוף, הוא יתחת כל הזה.
אתה מגיע פה להגדרה כבר, אתה כבר מגדיר את... אתה כבר מגדיר את...
לפני משוקולד בלי השלמת חיסרון של
שוקולד. אבל אתה מגדיר...
איך אני אוהב את השוקולד?
אבל אתה מגדיר את החיסרון של השוקולד בתור ההנאה ממנו, אז בטח שלא נמצא דוגמה. אתה הופך את זה להגדרה, על זה דיברתי בפעם הקודמת. השאלה אם זו טענה או הגדרה. אפשר להגדיר...
רק השלמת חיסרון, אין דבר כזה. אם אין לך חיסרון, לא תהנה מזה.
לא, אבל אני אומר, ברור, כי אתה מגדיר את החיסרון בתור חיסרון של ההנאה. אז בהגדרה, תמיד הנאה היא השלמת חיסרון. אבל זאת הגדרה, זו לא טענה. הוא לא מתכוון להגדיר, הוא מתכוון לטעון. יש פה סוג, יש סוגים שונים. יש סוגים שונים. יש הנאה, למשל, כשהבן אדם...
תגדיר הנאה לכל משהו מתוק. איתך לא נכון. מי שאכל 50 דברים מתוקים, הוא מגיע את הדבר.
אבל לא, אבל מי שאכל אחד או שניים, אז הוא כן נהנה. אבל לא, מי שאכל אחד או שניים נהנה.
זה לא טעים.
לא, אבל מי שאכל אחד או שניים ואחרי לחשוב שוקולד הוא כן נהנה, נכון?
כן, נו.
עכשיו, זה חיסרון?
כן.
מה חסר?
יש
גם
חיסרון של שלישי.
מה? מה החיסרון? בענאה! הענאה היא מה שחסרה לו.
יאי, אם אתה בקוס השלישי זה הכי טוב.
אבל יוסי, תקשיב למה שאני שואל אותך. תקשיב למה שאני שואל אותך, יוסי. אבל תקשיב למה שאני שואל אותך, יוסי. אתה מתרגם את זה להגדרה. אתה בעצם אומר שמה שחסר לי זה אותה הנאה שאני מפיק מהשוקולד או מהיין. אם אתה אומר את זה ככה, בטוח שאתה צודק, זו טאוטולוגיה. ברור, הרי אתה מגדיר את החיסרון כהיעדר הנאה. אז לכן ברור שחיסרון תמיד בא עם הנאה, והנאה תמיד בא עם חיסרון. זה בהגדרה. הוא לא מתכוון לומר הגדרה. הוא מתכוון לומר טענה. לכן אני דיברתי על זה בפעם שעברה.
הוא אומר שאתה לא נהנה מדבר אם אין לך חיסרון.
נכון. לא חיסרון של ההנאה.
מה לעשות שגם פעולות זה מילוי חסרונות. למשל, חסד זה מילוי של חסר חסד. אז אני ממלא את החסר חסד לא בשביל ליהנות מזה.
נכון.
כבי פרופט אני נהנה מזה, כי כל מילוי חיסרון נותן לי. אחד שעושה חסדים כל היום וכל הרי, אחד שהוא כבר לא נהנה מזה בכלל.
אז נכון. זה הכיוון האחד.
אז הוא אחד לא ייהנה.
זה כיוון
אחד. שהוא לא עושה חסדים.
אבל זה כיוון אחד, הכיוון שאומר שמילוי החיסרון נותן לי הנאה. אבל אתה אמרת שהנאה תמיד באה ממילוי חיסרון.
לא, אני אומר שאין הנאות אחרות חוץ ממילוי חיסרון.
לא, לא מסכים.
זה הגדרה.
לא, לא, לא. זו טענה, זו לא הגדרה. זו טענה. אתה הופך את זה להגדרה, ולכן אני אומר, שברגע שעברת את זה להגדרה לא אמרת כלום.
אני אומר, אם מישהו ייתן לי דוגמה של הנאה אחת,
אז אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. דוגמה, למשל, אני עושה.
אמרו בפעם הקודמת, אם אתה מקבל שוקולד פעם הראשונה, לא ידעת שיש דבר כזה. זה לא היה חסר לך, אבל קיבלת את זה ונהנית.
ואז מה?
אז זהו, אז נהנית. אבל לא, אתה תגדיר גם את זה כמילוי חיסרון. כי עכשיו פתאום מתברר לך שההנאה הזאת הייתה חסרה לך קודם, למרות שלא ידעת. בדיוק זה מה שמראה, שאתה בסך הכל העברת את זה להגדרה. אבל הוא לא טוען פה דבר הגדרתי, הוא טוען פה טענה. זה לא הגדרה. אתה מגדיר כל... חוסר בהנאה כחיסרון, הוא לא מדבר על זה. ההנאה היא ביי פרודקט. קודם כל יש חיסרון. והחיסרון הוא יכול להיות גם חיסרון ערכי, שלא קשור להנאה בכלל. חיסרון ערכי, הכוונה, משהו שאני חושב שראוי לעשות אותו. זה נקרא אצלו חיסרון. בדיוק. עכשיו אתה, אז לכן זה לא הגדרה, זו טענה. ולכן זה יכול להופיע גם בלי הנאה באופן עקרוני.
חיסרון גורם הנאה.
מה?
לא כל מילוי חיסרון.
אוקיי, אז זה הטענה.
הנאה היא רק על ידי מילוי.
אוקיי, זה בדיוק מה שאמרתי. זאת הטענה. אז עכשיו, אז לכן ההשוואה שלו בין מי שבוחר בטוב למי שבוחר ברע, היא לא השוואה במנגנון איך מגיעים לזה. המנגנון, ההנחה שלו זה אותה מנגנון בדיוק. בוחר בטוב או בוחר ברע, ההנאה באה אחרי שאני מתגבר על הקשיים. אלא מאי? למה בכל זאת אפשר להעדיף את מי שבוחר בטוב? כי אותו מנגנון עצמו שמוביל אותי לבחור בטוב, מזכה אותי בהערכה. אם אותו מנגנון אני בוחר ברע, אז לא זכה להערכה. למה שאני אקבל הערכה על שאני בוחר ברע? קודם הטענה הייתה שאני לא בוחר, אני רק רודף אחרי הנאות. אז אם אני רודף אחרי הנאות, מה משנה אחרי איזה הנאות אני רודף? אבל כאן כשאני כבר בוחר לבחירה, ברור שיש הערכה שונה אם אני בוחר ברע או בוחר בטוב. נסביר את העניין ביתר ביאור. כי יסוד גדול ועמוק הוא, האדם אשר ישים את מגמת נפשו אל הנתינה ואל החסד, כיוון שרעבונו הוא להרבות במעשי חסד, ולכן ישאף להשתלם במידת החסד. זהו בעל מעלת החסד. הוא בחר בזה להרגיש כחיסרון את היעדר מעשי החסד, ושואף למעלותו. שים לב, הוא בוחר בזה. זה לא שזה חסר לו נקודה. יכול להיות שזה חסר לו כמו שעוד הרבה דברים אחרים חסרים לו. אבל אחד מהם הוא בוחר בו. זאת אומרת, הוא מחליט ללכת על זה. הבחירה הזאת היא לא תוצאה של התנאיה כלשהי. זה לא בגלל שיש לי הנאה שמוליכה אותי לבחירה. הבחירה הזאת זה יש מאין.
לא הנאה הכי גדולה.
מה?
יכול להיות שהוא נהנה משהו אחר הרבה יותר.
כן,
כן. אבל אני חושבת שהוא מדבר על עשיית חסד כמילוי החיסרון במעשה חסד, ולא כמילוי לסדר, לצמח את התורך
השני. בכל זאת היה ליטווק.
מה?
בכל זאת היה ליטווק. כן, דיברנו על זה כבר, שהליטאים... הליטאים נותנים צדקה בגלל שיש מצווה לתת צדקה, לא בגלל שאני צריך אותה.
אז איפה הנפקמינה?
איפה הנפקמינה? הנפקמינה היא ב... כן, אני שמחפש אביון מהודר בפורים כדי שיוכל לתת לו מתנות לאביונים. אם אין אביון הוא ישדוד מישהו, רק כדי שיהיה מישהו שאפשר יהיה... ישדוד מישהו על קידוש השם. רק כדי ש...
יכול
לתת
צדקה למישהו שהוא בכלל לא אני.
כן. נכון, ברור, אבל זה לא בגלל המצווה או לא המצווה, כי הוא באמת לא עשה את זה. הפוך. זה אומר שהמטרה של הצדקה זה להיטיב עם השני, לא שאני אעשה מצווה. כי אם המטרה היא שאני אעשה מצווה, מה זה שאני אעשה שני?
אם אין חיסרון שמישהו צריך חסד, אז אין שום משמעות.
כן, אבל לא שאין מצווה, זה שני דברים שונים. הוא תולה, הוא אומר, אני עושה את החסד. למשל, אני אתן לכם רק דוגמה, שאני נמצא בפורי, רוצה לתת מתנות לאביונים. בסדר? אני פרוז. אני באלף, פרוז. ויש אני בעין שהוא מוקף. בסדר? עכשיו אני שולח, אני רוצה לשלוח לו מתנות לאביונים. לעשות את זה ביהודה לדובת את דבר. הליטווק עושה את זה ביהודה לד. בגלל שהמצווה לתת צדקה זה בגלל שהוא צריך לתת צדקה בפורים. מה אכפת לו מהאני, שאני אשרף. אני צריך לתת צדקה, לצאת ידי חובה, לצבור זכויות. הכל אני. לעומת זאת, אם המטרה שלך זה האני, אז אתה צריך לשלוח לו בתת דבר. ושהוא צריך את הכסף הזה לסעודת פורים. הסעודת פורים שלו היא בתת דבר.
זה לא
בגלל האני,
זה לא פורמליזם טהור.
לא אמרתי אנוכיות בכך. כן, אני מסכים.
זה פורמליזם.
מסכים.
לכן אם לא יהיה אני, הוא לא ייתן צדקה.
ברור שלא. ברור שלא, זה לא צדקה.
לא, זה לא יתקיים התנאי. הוא לא ישדוד מישהו ויהפוך אותו אני.
לא, לא, אני סתם התבדחתי.
לא, אבל אני לא פתאום, הוא פורמליסט.
אני מסכים. אני לא טוען שהליטאי רשע. אני גם לא טוען שהליטאי אגואיסט. אני מסכים, הליטאי פורמליסט.
אבל הוא חייר.
אם אין עניים בעולם, אין עניים בעולם.
זהו, יש לו בעיה.
ברור, ברור. יש הגמרא בגמרא בבבא מדברת על...
הגמרא...
לא, פה כבר הפך. פה כבר קצת הפך תפוך על הפוך. כי אז בעצם יוצא שהנתינה היא בשביל הנתינה, לא אכפת לי אם השני צריך את זה או לא, אז החסיד פתאום הופך להיות ליטאי. עכשיו הוא יחפש, וזה נכון, לא, אני אומר, היפוך מעניין. כי זה בעצם סיטואציה שבה החסיד ייתן בשביל לתת למרות שהשני לא צריך את זה.
החסיד לא נותן לעצמו דין וחשבון פורמלי כמו ליטאי, הוא נפשו יוצא. אז הוא זורם, הוא פשוט זורם. הוא בזרימה.
יש הגמרא, הגמרא בבבא, הגמרא בבבא מביאה שני קטעים שממש צמודים אחד לשני. קטע אחד, יש שם טורנוס רופוס שואל את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם? כמו הגששים עם הדגים. אז למה הוא לא מפרנס אותם? אז הוא אומר, כי לא ניתנה התורה אלא כדי לצרף בה את הבריות ושנזכה בה לחיי העולם הבא. בסדר? בעצם הוא רוצה לזכות אותנו במצווה כדי שאנחנו נזכה לחיי העולם, להציל, זה שאני אנצל מדינה של גיהינום.
לא, זה בגלל בשביל להרגיש טעם כפירה, אחד רצה להרגיש טעם כפירה, אמרו לו, אין בעיה, יש פה אני, אין אלוהים, הוא לא יכול, אתה חייב לתת את הכסף, ככה אתה מרגיש טעם כפירה.
אוקיי.
לא רק טעם,
זה אנחנו רוצים. אז הסיפור הזה לכאורה אומר שהמטרה של הנתינה היא אני, אני באלף. נכון? כי בעצם אני צריך להינצל מדינה של גיהינום. אם היה צריך לפתור את הבעיה של העני, של העני בעין, אז הקדוש ברוך הוא כבר היה נותן לו את זה ישר. למה הוא צריך אותי? לעומת זאת, אחרי זה מגיע סיפור אחר, או לפני זה או אחרי זה, אני כבר לא זוכר, עם ירמיהו הנביא שמבקש מהקדוש ברוך הוא על אנשי ענתות, הכשילם בבני עניים שאינם מהוגנים. אז בגלל שהוא רצה להתנקם בהם, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שגם כשהם ייתנו צדקה, לא יקבלו עליה שכר. זאת אומרת, זה לא תהיה מצוות צדקה, כי העני הזה הוא עמי בעצם, הוא לא עני. בסדר? עכשיו, כאן בעצם ישנו דגש על המקבל. אם המקבל לא מקבל, אז אין מצווה. בראשון, הכל תלוי. הרי אם באמת כל מה שזה בא זה לבחון אותי, אם אני צדיק או רשע, מה אכפת לי אם הוא רימה אותי? הרי אני עשיתי מעשה טוב. אני התכוונתי לתת לו את זה נכון, לא ידעתי שהוא לא אני, אז מה? ואת יש פה דגשים שונים. אז הרמב״ם זה נקודה מעניינת. פעם דיברתי על זה עכשיו בבית כנסת. הרמב״ם כותב, ואני חושב שזה המקור שלו, הרמב״ם כותב שכשהוא דן בלב, שלא תקפוץ את ידך, אז הוא אומר שמה שזה כדי שלא נקנה את מידת הקילות. לכן צריך לתת צדקה. זאת אומרת שבעצם הקילות, לא להיות קילאי. כן, אז זה בעצם המטרה של מתינת הצדקה היא אני. ובמצוות העשה, הוא כותב שהמטרה היא כדי שאני יהיה לו מה לאכול. ואני חושב שהמקור זה הגמרא הזאת. כי כשכתוב שננצל מדינה של גיהינום, אז להינצל מדינה של גיהינום זה הלווים. כן, הרי גיהינום יש הלו. אז להינצל מדינה של גיהינום מדבר עליו, ולהינצל מדינה של גיהינום שם את הנותן במרכז. אז עליו, המטרה שלו זה לתקן את המידות של הנותן, זה בשביל הנותן. העשה, אז מה הוא אומר שם, מכשילם בבני עניים שאינם מעוגנים, שם, ואז הם לא יקבלו איזה שכר. שכר זה הם מקבלים במצוות עשה. בסדר? אז לכן, במצוות עשה המטרה היא בעצם המקבל. ואז בעצם יוצא שבאמת בצדקה יש את שתי הפנים. יש את הפן של צדקה בשביל הנותן, ויש את הפן של צדקה בשביל המקבל. אחד זה, לפי הרמב״ם, אחד זה עליו ואחד זה העשה. עוד הערה אחת, נכון שהטיעון כשלעצמו הוא לא טיעון הכרחי. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים, מה שטורנוס רופוס שאל, אם הקדוש ברוך הוא אוהב תענים, אז שיפרנס אותם לבד, למה הוא צריך אותנו בשביל זה? אז בשביל זה הוא נתן לנו כדי שאני נצא מדינה של גיהינום. אבל ברור שאחרי שכבר יש עניים, אז כשאני נותן להם צדקה, הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם. הוא ברא את העולם כך שאם אני לא אתן לו צדקה, אז לעני הזה לא יהיה מה לאכול. למה הוא עשה את זה? הסבירו שם. אבל עכשיו זה מה שהוא עשה. אז כרגע יש עני שאם אני לא אתן לו צדקה, לא יהיה לו מה לאכול. אז עדיין פתוחה בפניי האפשרות לתת צדקה בשביל העני, לא בשביל עצמי. זאת אומרת, יש הבדל בין השאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שהעניים יזדקקו לעשירים. אני יכול לפרנס אותם ישר, לעשות עולם קומוניסטי. הוא לא עשה את זה. בסדר? זה טענה עליו. למה הוא עשה את המצווה? אבל אני, עכשיו תכלס יש עניים שבלעדיי לא יהיה להם מה לאכול. אני יכול לתת את הצדקה בשביל למלא את חסרונו של העני, לא רק בשבילי. גם אם אני מקבל את הטענה הזאת של רבי עקיבא. כן.
אוקיי. נכון שהקדוש ברוך הוא עושה את העניין הזה, יוצר מן עולם הזה, בשבילי, כדי שאני... אבל זה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני. אתה עשית קפיצה ותרגמת את זה, זאת אומרת שזה בשבילי. לא. הקדוש ברוך הוא רוצה בשבילי את זה, אבל אני לא אמורה עכשיו להגיד שזה בשבילי. אלא אני... מה?
כבר היית מרוכזת בשאלה, זה מה שאמרתי בשלושה המשפטים האחרונים.
לא, לא, לא
חושב. זה מה שאמרתי.
זה מה שנוצר עולם, עכשיו מה אני?
השאלה הראשונה זה למה הקדוש ברוך הוא יצר את העולם כך שעניים יזדקקו לעשירים.
בשבילי.
בשבילי. שאלה שנייה זה מה המוטיבציה שלי כשאני נותן צדקה. האם זה מילוי חסרונו של העני או לזכות לחיי העולם הבא?
לא, אבל יש פה, מה שאני אומרת, טענה מהותית. שאסור לעשות את הקפיצה מהמצב שבו הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותי במצווה, למצב שבו אני רוצה לזכות את עצמי במצווה. אני לא. אני רוצה לקיים את, אני צריך לרצות לקיים את המצווה. הוא רוצה שאני אקיים את המצווה, אבל אני לא. אוקיי, הוא רוצה לטובתי, אז גם אני רוצה לטובתי.
לא, ברור שלא, זה החילוק שלנו.
זה טענה אחרת. זה לא שאני נותן את הצדקה כדי שיהיה לעני אוכל, אלא אני נותן את הצדקה כדי לקיים את המצווה.
לא, זה לא משנה. את כוונת דווקא לחילוק הזה, התכוונת? בסדר, פה זה פתוח, יכול להיות כך, יכול להיות כך. בכל מקרה, לא נגזר מזה שאני חייב לתת בשבילי. זה לא נגזר, זה שהמטרה של הקדוש ברוך הוא זה כבודו במקום המונח. אני הפועל בעולם נתון. העולם כבר בנוי באופן הזה.
לא בגלל שהוא עולם נתון, אלא בגלל שאסור לעשות את הקפיצה הזו. כי מה שהוא רוצה בשבילי זה לא מה שאני רוצה.
בסדר, זה כבר שיקול. אני פועל בעולם נתון. ולכן שתי האפשרויות קיימות. עכשיו אני אעשה את החשבון, מה נכון יותר? נכון יותר לתת בשביל העני. אני לא אמור להיות מוטרד מזה שהקדוש ברוך הוא לא עשה את העולם כך, אלא עשה אותו כך. בסדר, הוא עשה את זה כך. אוקיי. נמצא.
אז התשובה שלנו צריכה להיות שאם יש לך נגיד לתת להמון עמותות, או לתת לעמותה אחת שאתה יודע שהיא תהיה אפקטיבית בטוח, אז לתת להם את העמותה
האפקטיבית,
ולא לעבוד על... על מידת הרחמנות שלך, שכל מי שמבקש, אני אתן לו.
אני חושבת שמבחינת הרחוקת צריך לתת. בהחלט יכול להיות שהמחלוקת הזאת תלויה בשאלה איך תופסים את הצדקה. למרות שזה לא לגמרי ברור, כי, זאת אומרת, בוא נגיד, הסביר יותר הוא שבצדקה יש שתי הפנים. גם בשבילי וגם בשביל אני. ועכשיו כשתעשי את ההשוואה אם לתת לכולם או לתת אחד-אחד, אז צריך לקחת בחשבון את שני המרכיבים. מבינה? אז לתת מעט מעט זה כמובן מועיל יותר מבחינתי. אבל לתת הרבה זה מועיל יותר מבחינת המקבל. ואז אני כבר לא יודע מה גובר. אולי זה הוויכוח. בשאלה מה גובר. ולא השאלה האם זה מודל מוחלט רק כזה, או מודל מוחלט רק כזה. בסדר? נמצא שאין מקום לקושייה שבראש דברינו. כי ההבדל בין הבוחר בגשמיות והבוחר ברוחניות ברור. שהוא מן הקצה אל הקצה. שניהם לא לשם הנאה מתכוונים בבחירת מעשיהם. אתם רואים כאן הוא אומר זה מפורש. שניהם. גם מי שבוחר בגשמיות וגם מי שבוחר ברוחניות, שניהם לא בוחרים בשביל ההנאה. אלא כל אחד מבטא במעשיו את מהותו, את הערכים שלו במילים אחרות, אשר הוא בחר בה. היינו את מה שמרגיש כחיסרון. וממילא שואף למלותו. והנאת שניהם היא תוצאת מילוי החיסרון ולא סיבה לבחירתם. גם בטלה בזה הקושייה הידועה שלכאורה בחירת האדם מתחת חוקי סיבה ומסובב נפשיים. ולכן אינה חופשית. כי למדנו לדעת שלא ההנאה היא סיבת הבחירה כמו שחושבים המקשים, אלא הבוחר חופשי הוא לבחור במהות אשר הוא רוצה בה. זאת נקודה מאוד חשובה, כי באמת, הרי הוא אמר שאנחנו לא בוחרים בגלל ההנאה, אלא אנחנו בוחרים בשביל הערך. אבל ההבחנה הזאת היא לא רק ההעתקה של מרכז הכובד מההנאה אל הערך. יש פה עוד נקודה נורא חשובה שמשתנה פה בין שני המודלים האלה. בהתחלה חשבנו שההנאה מכתיבה את התוצאה. לא שאני בוחר בשביל ההנאה, כי אז זה גם בחירה. אבל לא, אני מוכתב לבחור בגלל שזה מה שמהנה אותי. זו ההנחה שמה. כי הרי אם הייתי בוחר בשביל ההנאה, אז מה הבעיה? עדיין אפשר להעריך אותי על מה שבחרתי. זאת אומרת, זה שהוא אומר בקושייה, שהוא אומר שאין מה להעריך את מי שבוחר בטוב מול מי שבוחר ברע, ההנחה היא שהבן אדם לא בוחר להפיק הנאה, אלא הוא מונע על ידי ההנאה לעשות את מה שמביא לו הכי הרבה הנאה. וכאן התירוץ הוא לא רק שהמוקד הוא לא ההנאה אלא הערך, אלא שהדרך שאותה אני עושה היא תוצאה של בחירה חופשית שלי ולא תוצאה של הנסיבות שבהן אני פועל, כגון מה מביא לי הנאה. בסדר? וכיוון שככה שבאמת מגיעה לי הערכה או אי הערכה, אם אני בוחר בטוב או בוחר ברע. זאת אומרת, זה לא רק העתקת המוקד בין ההנאה לבין הערך, אלא זה גם אומר בעצם שאני בוחר ולא מונע. עכשיו זה, בשביל להגיד את זה, בשביל, מה?
זה קצת כמו בחירה למחור שאמרת.
נכון, אבל אני אומר, עכשיו אני אחזור אחורה.
למקום הזה שהוא לפני שאני נמשך.
כן, אבל עכשיו אני אחזור אחורה. כי עכשיו, אם אני מקבל את הדבר הזה, אז אני לא בטוח שאני צריך בכלל את כל המהלך שלו. כי בעצם מה שאני אומר זה ככה. אני יכול להיות שאני באמת מפיק, עושה פעולה כדי להפיק הנאה. בסדר? אבל עדיין יש לי בחירה, אני לא מונע, זה לא מכתיב לי את מה שאני עושה, ההנאה. אלא יש לי בחירה. עכשיו, בן אדם... מה?
בין מה למה
הזאת? אני יכול לא לחתור להפיק, לקבל את ההנאה הזאת.
אלא מה?
לעשות משהו אחר.
הנאה אחרת?
או הנאה אחרת או משהו אחר, לא משנה. משהו שלא מביא הנאה, לא חשוב. אבל כשאני אומר שכל דבר כרוך בהנאה, ואני רוצה, ואני עושה את זה מראש בשביל ההנאה, יכול להיות שעצם העובדה שאני בוחר בלעשות את ההנאה הזאת, עושה את כל ההבדל. כי אם אני בוחר בלהפיק הנאה מרע, באים אליי בטענה, למה אתה... אז נכון שאתה בנוי באופן שהרע נותן לך הנאות, אבל היית צריך להתגבר, כי אתה מבין שזה רע. לא התגברת, מגיע לך שיפוט שלילי. אולי סנקציות, לא משנה. לעומת זאת, מי שבוחר בהנאות שנותנות לו טוב, אז מה הבעיה? אז הוא בוחר בזה גם בגלל שזה טוב. אם זה לא היה טוב, אולי הוא לא היה עושה את זה. אז לכן אני חושב שמאחורי השאלה, אם אתה מציב את השאלה, אתה לא מספיק שתניח שהאדם בוחר בגלל ההנאות, אלא אתה צריך גם להניח שהוא לא בוחר, אלא הוא מונע על ידי ההנאות. עכשיו כשאני נסוג מזה, לא בטוח שאני צריך את כל ההעתקה שהוא עשה מההנאות אל הערכים. יכול להיות שמספיק לוותר על ההנחה הזאת שההנאה מניעה אותי על כורחי לעשות את המעשה, ואני אומר לא, ההנאה דוחפת אותי לעשות את זה, אבל יכולתי גם להתנגד, יכולתי לא לעשות, יכולתי שכן לעשות. כל המודל שדיברתי עליו בשנה שעברה, וברגע שזה ככה סוף פעם, למעשה מגיעה לי הערכה. ולהפך אולי, בן אדם שנהנה מרע ובוחר לעשות טוב, דיברנו על זה, יכול שמגיע לו אפילו יותר הערכה. סך הכל הוא נלחם יותר, מתגבר יותר על קשיים, כמו שהוא אומר, אומר קודם. אז לכן פה, ברגע שהגעתי לשורה התחתונה שלו, ואין ברירה אלא להגיע אליה, כי אחרת השאלה תחזור צעד אחד אחורה, ואנחנו נשאל עכשיו, אז למה אני בוחר בדבר הזה כחיסרון, ולא בדבר ההוא כחיסרון? אולי בגלל שזה מה שייתן לי הנאה, עוד פעם אני חוזר לאותו דבר. לכן זה חייב לעצור. זאת אומרת, ברגע שהוא אומר, לא, אני בוחר בחיסרון ולא בהנאה, אני חייב להניח גם שהבחירה בחיסרון בעצמה היא בחירה, בערך, לא אמצעי להפיק הנאות, כי אחרת לא הרווחתי כלום. אבל אם זו בחירה כערך, וברגע שאני מקבל שיש דבר כזה, אני כבר לא לגמרי בטוח שצריך את כל המודל שלו, ואת הזה שההנאה היא מילוי חיסרון, ושהקשיים קובעים את ההנאה, אני יכול להגיד את הכל בלי להגיד את כל ההנחות האלה. הייתי יכול פשוט לענות ככה. בן אדם נכון, בן אדם מפיק הנאה ממה שהוא בוחר בו, הרבה פעמים, אבל זה לא נכון שההנאה מכתיבה את מה שהוא בוחר. בסופו של דבר הוא גם צריך לקחת בחשבון, האם זה טוב או רע.
גם בתחילה הוא לא חושב שההנאה היא זאת שמכתיבה לו את הבחירה.
אז מה השאלה?
השאלה ששניכם נהנים, אז למה אתה יותר טוב ממנו?
בגלל שאני בחרתי לעשות את זה, ואני לא בחרתי לעשות את זה.
סך הכל בחרת ליהנות והוא בחר ליהנות. אז
אבל הוא בחר ליהנות למרות שזה רע. ואני בחרתי ליהנות אפילו שזה טוב. אז לא מגיע לו הערכה רעה? מה זאת אומרת?
אתה אותו אגואיסט, אתה רוצה ליהנות, הוא רוצה ליהנות.
לא, אבל זה בדיוק הנקודה, לא, ברגע שאת מניחה שזה לא...
אני אמרה פעם שזה מה שגרם לו.
אם זה לא מה שגרם לו, אז למה להניח שהוא בחר בשביל ליהנות? אולי הוא בחר בזה כי זה טוב, זה רק מביא לו, ענה.
אז זה צריך את כל המהלך.
לא, לא צריך את כל המהלך, כי ברגע שאני אומר, ברגע שאני אומר, ההנאה היא לא מילוי חיסרון. בסדר? אני אוותר על כל ההנחות שלו. ההנאה היא לא מילוי חיסרון. ההתגברות על קשיים זה לא הסיבה להנאה, התוצאה הוא נותן את ההנאה. בסדר? לא הדרך. ועדיין אני אומר, בסדר, אבל לא בחרתי בשביל ההנאה. בחרתי כי זה טוב, והוא בחר כי זה רע. או אפילו אם לא בחרתי כי זה טוב, בחרתי כי זאת הנאה. בסדר? אבל זה לגיטימי. בגלל שזה הרי טוב. לעומת זאת, הוא שבחר ליהנות, למרות שזה רע, זה לא לגיטימי. כי למרות שזה נושב לך הנאה, היית צריך להתגבר בגלל שזה רע. אז מגיעה לך הערכה השלילית. אז לא צריך את כל ההנחות שלו, אם ברגע שכבר מגיעים לזה.
לא, אבל בשביל זה אני צריך להניח שיש אנשים שבוחרים בטוב לא בשביל ההנאה.
מה?
זה
טוב. נכון.
בסדר, אז עדיין אני אומר שאני בוחר בערכים ולא...
או שיש אנשים שיש להם הנאה מרה והם לא בוחרים בזה, לחילופין.
והם לא בוחרים... אוקיי.
כן, נכון.
ההנחה היא אז שאני כן בוחר גם בערכים ולא רק בהנאה.
לא ברור, אבל אתה לא צריך את כל המודל הזה שאתה צריך לבחור בערך ואז ההנאה היא ביי פרודקט כזה. לא, יכול להיות שזה משהו אחר, זה לא בנוי אחרת לגמרי. ועדיין מספיק את התוספת הזאת שההנאה לא מכתיבה את התוצאה אלא יש לך בחירה, שזה כל מה שאמרתי בשנה שעברה. אבל ברגע שאתה מקבל את זה, אני לא רואה למה אני צריך את כל הדרך.
אין דטרמיניזם.
כן. ברגע שאין דטרמיניזם, ברגע שאין דטרמיניזם, כבר לא צריך את כל המודלים הפסיכולוגיים האלה של ממה מפיקים הנאה, והנאה רוחנית והנאה גשמית, ואני לא רואה למה צריך את זה. לענות על השאלה הזאת אפשר לענות עם הפסקה האחרונה. עכשיו בואו נקרא רק את ה... אני רוצה כבר לגמור עם זה עכשיו. אז... מעתה נבין את האשליה של חלום האנושות על עולם משוכלל בכל צורכי הגשמיות, בלי מלחמה ובלי מחלוקת, וגם בלי קדושה ועבודת השם. אילו היה כל העולם מגיע למצב כזה, והיה שורר שלום ביניהם על דרך שלום השותפים, מפני שצורך כולם הוא, ולא על דרך ההתחסדות, זה עם זה, לא הייתה עוד שאיפה בעולם. כי בלי חיסרון אין שאיפה, וממילא היה העולם חסר כל חיי עונג ושמחה והנאה. אז מה הוא בעצם אומר? יש שני סוגי שלום. זה תמיד הדרשות שעושים על שלום של גדרה ושלום של גמרא בברכות. האם השלום הוא אינטרסנטי, שני הצדדים ממלאים את חסרונם וככה מגיעים לשלום, או השלום הוא ערך? זאת אומרת, אני רוצה שלום של התחסדות, מה שהוא אומר פה. אז הוא אומר שיש אשליה של חלום האנושות, אשליה, חלום אשלייתי כזה, שיהיה עולם משוכלל בכל צורכי הגשמיות, יהיה לנו את כל הצרכים שלנו, לא תהיה מלחמה, לא יהיה מחלוקת, לא תהיה גם קדושה ועבודת השם, ולא צריך שום דבר, לא צריך לעשות טוב, לא צריך לעשות רע, הכל בסדר, אין לך במה להיאבק. כן? אז אילו כל העולם היה מגיע למצב כזה, היה שורר שלום ביניהם על דרך שלום השותפים, זה סתם, פשוט אינטרסים. למה להילחם אם לא צריך להילחם? יש לי הכל. וההנחה היא שנלחמים בשביל האינטרסים בעצם, כן? זה ההנחה ברקע. ולא על דרך ההתחסדות זה עם זה, אבל אז הוא אומר, ממילא היה העולם חסר כל חיי עונג ושמחה והנאה. כי העונג והשמחה והנאה באים מזה שאני מתגבר על קשיים כדי להשיג את הדבר, לא מזה שיש לי את הדבר. בסדר? שכמובן, אם אני מוותר על ההנחה הזאת, במהלך הקודם, אז המסקנה הזאת גם לא יצאת משם. הן לכל השאיפות הגשמיות יש גבול, וגם אם נניח שבני אדם הצליחו כבר לבטל את כל העיכובים המקשים על השגת האמצעים לחיי רווחה, שכבר גילו את כל סודות הטבע וכבשו תבל ומלואה, והכל עומד לרשותם, וכל מלאכתם וצורכי התעשייה שלהם נעשים על ידי מכונות למיניהם בעבודות שעה או שעתיים ביום, הרי ככל שימעטו החסרונות ויקטנו הקשיים למעלותם, גם יקטנו ההנאות ואיי החיים המאושרים. יוצא מדברנו, כן, בלי שום דבר, עולם שבלי שום דבר למות למענו, כמו בשיר.
יש אז, ספורט.
מה?
יש
קוד
ספורט.
יהיה
אייפון 6.
אז יהיה אמצעי שיביא אותך לרוץ כמה מהר שאתה רוצה.
זה לא יהיה
אמצעי לגמור את זה אוטומטית. גם לרוץ מרתון אוטומטית, לגמור דוקטורט אוטומטית, יזריקו לך את הידע למוח באמצעים חשמליים. יזריקו לך גם את ההנאה, כן, הכל יהיה בסדר. מה? היוצא מדברנו שלא תיתכן ההנאות בעולם הזה בלי מלחמות ומחלוקת ובלי קשיים שצריך להתגבר עליהם. עושר תמידי ייתכן רק אם יהיה, רק אם תהיה שאיפת כולם להתעלות במעלות הקדושה. אגב, יש פה הנחה מאוד מעניינת, או לא הנחה, אלא מגמה מאוד מעניינת, שחייבים לשלב את ההנאה עם הראוי. את הנעים עם הראוי. זאת אומרת, חייב להיות שהעולם מתוקן זה גם עולם שבו יש הנאה. אני הייתי אומר, בסדר, יש לי שאיפה להגיע לעולם מתוקן, נכון, לאף אחד לא יהיה שם הנאה. אז מה? אבל זה העולם המתוקן, אז אני רוצה להגיע לשם. הוא תורח להכתיב, כמו הרב קוק במובן הזה, תמיד כורך את הנעים עם הטוב. זאת אומרת, זה חייב, עולם שלם במובן המוסרי גם חייב להיות שעולם, חייב להיות עולם שבו כולם מרגישים יותר טוב. לעומת זאת, בתפיסה הקנטיאנית זה לא בהכרח ככה. עולם שלם זה עולם שבו כולם עושים את מה שנכון, להפך. הרבה פעמים לחיות ליד אדם מוסרי בנוסח קאנט זה חיים די קשים. עולם, אדם נורא אידיאליסטי שטובע מעצמו ומאחרים כל הזמן לדגול בערכים ולחתור למענם, לא בטוח זה חיים כל כך נעימים. אבל זה חיים שהם כאילו יותר ערכיים, יותר בעלי ערך. עכשיו, הוא איכשהו במובן הזה קצת כמו הרב קוק, שהוא אומר, לא ייתכן שהעולם יהיה שלם מוסרית, אבל הוא לא יהיה שלם במובן של ההנאה שאנחנו נפיק ממנו.
וגם יפה.
מה? כן, וגם יפה. הכל צריך להיות בעצם לבוא ביחד. אוקיי, רק אני רוצה לסיים את ה... קריאה. זהו הביאור העמוק בתרגום נכון, אני הגעתי לשם כבר, אני כבר לא זוכר, לא משנה, העיקרון. זהו הביאור העמוק בתרגום הפסוק בישעיהו.
זה חשוב, החלק הרוחני דווקא.
כן, שמה?
שלטת הקודם.
יוצא מדברנו שלא תיתכן ההנאות בעולם הזה בלי מלחמות ומחלוקת. עושר תמידי ייתכן רק אם תהיה שאיפת כולם להתעלות במעלות הקדושה, שהוא עניין ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. רק בדרך זו אין קץ לאפשרויות ההתקדמות וההשתלמות. כן, גם בזמן המשיח בעצם ברור שלא נהיה בדרגה רוחנית מקסימלית, כי אחרת מה יישאר לנו לעשות? מה יהיה בזמן המשיח? מה שיהיה זה שישארו רק האתגרים הרוחניים. לכן אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זאת אומרת, האתגרים הרוחניים יישארו, זה לא שהעולם יהיה מתוקן לגמרי, אבל למה? בגלל שעולם מתוקן לגמרי הוא לא עולם מתוקן לגמרי. זאת אומרת, יש פה איזה פרדוק, זה כמו בעיית השלמות וההשתלמות של הרב קוק. כן, איך הקדוש ברוך הוא מושלם אם הוא לא יכול להשתלם? הרי הוא מושלם, אז הוא לא יכול להשתלם, אבל אם הוא לא יכול להשתלם, אז חסרה לו אחת השלמויות. אז מעין זה בעצם יש כאן. אולי נדבר גם על זה פעם. וזה מה שהוא אומר, זהו הביאור העמוק בתרגום הפסוק בישעיהו, למען ציון לא יחשה, למען ירושלים לא ישקוט, עד דייביד פורקן לציון, לא אניח לעממיה. כן? ועד הייתי נחמה לירושלים, לא אשקית למלכותה. כן? אף אחד לא יישב בשקט עד שלא יהיה גאולה לציון. היינו שלא ייתכן שקט ושלום לעמים בדרך שהם חולמים. בין במזרח, בין במערב. כי הדרך שלהם מביאה רק לחסרון שאיפה. וממילא לשלילת ההנאות והאושר. קצת דומה אגב לפוסט מודרניות, לחזון הפוסט מודרני. החזון הפוסט מודרני אומר שברגע שלא תהיה אמת, לא יהיו מלחמות. כי לא יהיה על מה להילחם. כולנו צודקים באותה מידה, אז לא תהיה לנו מלחמות תמיד באות מכאלה שחושבים שהם צודקים ואחרים טועים. אז החזון הפוסט-מודרני אומר, בואו נבנה עולם שבו אין אמיתות. כולם צודקים, המטרה היא מטרה מוסרית. השאלה אם אתם מוכנים לשלם את המחיר. המחיר של האדם לא ייאבק בשביל אמיתות, יפסיק להאמין באמיתות וכדומה. אני לא מוכן למשל לשלם את המחיר. כמו בעקבות יגאל עמיר, כן אמרו, אתם רואים למה מביאה אמונה דתית. מי שלא מאמין בצורה כל כך פנאטית, אף פעם לא רוצח. וזה נכון, מי שלא מאמין בכלום, לא רוצח אידיאולוגית. הוא רוצח בשביל כסף אולי, אבל לא רצח אידיאולוגי שייך רק אצל מי שיש לו אידיאולוגיה, נכון? מי שאין לו אידיאולוגיה, אף פעם לא ירצח רצח אידיאולוגי. אז האם בגלל זה אני צריך לוותר על האידיאולוגיה? היו הרבה טענות כאלה שכן, אחרי רצח רבין. לא, אם האידיאולוגיה היא רעה, צריך לוותר עליה בלי קשר לשאלה אם היא מובילה לרצח. מי שהיא רעה. אבל אם האידיאולוגיה היא טובה, רק יש אנשים לוקחים אותה רחוק מדי. הם רוצחים בגלל זה. אז מה, אז אני צריך לשפוך את התינוק עם המים? לוותר על האידיאולוגיה כדי לחסוך רציחות.
אם אתה לא רוצה לוותר על האידיאולוגיה, כי זה
בעולם? לא, ויש זה מה שנכון.
אם רוצחים בשביל כסף.
התירוץ שלו, לא הקושייה שלו.
אם רוצחים בשביל כסף, זה
בטח. לא, זה בסדר, אבל אני מדבר על רציחה בשביל אמת, לא רציחה בשביל אינטרסים. חזון הפוסט-מודרניות זה לא לוותר על הכסף, זה חזון הקומוניזם. חזון לא יודע, הוא הניהיליזם, אנרכיזם. מצד שני, זה אותו דבר, אבל משני צדדים שונים. אבל החזון של הפוסט-מודרניות מדבר על, 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 על מאבקים אידיאולוגיים, מאבקים בשביל אמת. אז בואו נוותר על האידיאולוגיה ועל האמת, ואף אחד לא ייאבק. רק ירצחו אחד את השני מרוב שימו. ולכן מביא לי לידי אי סיפוק וריבים רק בדרך התורה שהשאיפה מכוונת למילוי החסרונות הרוחניים אפשריים חיי עונג בלי גבול גם בעולם הזה כמו ששמינו כך היא דרכה של תורה אשריך בעולם הזה ובוודאי וטוב לך לעולם הבא אדרן הלך